היום אנחנו נדבר על ישמעאל בן אברהם, זה לימוד תנ"ך, אבל לומר את האמת, כמה שהסוגיה של ישמעאל בתורה הייתה נשמעת יחסית אקטואלית כשלמדנו אותה, בימינו אלה היא הפכה להיות אקטואלית בריבוע. משום שהיום אנחנו עומדים מול מתקפה של ישמעאל נגד עם ישראל. ישמעאל במובן המקראי של המילה. האומה הישמעאלית עם אמונתה, שהיא האמונה המוסלמית, כי היא האמונה המרכזית, האומה הזאת תוקפת את עם ישראל מסיבות דתיות. יש אמירה מקובלת בחברה הישראלית שהסכסוך הישראלי ערבי אסור שיהפוך לסכסוך דתי, משום שאז לא יהיה לו פתרון. זה בערך כמו לומר למישהו שיש לו מחלה שאין לנו תרופה בשבילה, אבל יש לנו תרופה למחלה אחרת. אז אנחנו נגיד לו, תשמע, אתה חולה במחלה האחרת, זו שיש לנו תרופה בשבילה. אז ברור שזה לא יעבוד. לכן, מאוד מאוד משמעותי להבין מהי המהות של מה שאנחנו נפגשים איתו. המניע של אויבינו הוא מניע דתי, ללא שום ספק. אחת הסיבות, אני חושב, שרוצים לומר שההכרה בזה היא מסוכנת, משום שאם זה נכון שהמניע של האויבים שלנו הוא מניע דתי, זה יחייב אותנו להיכנס לשיח בעל אופי דתי, ואנחנו לא מעוניינים בכך. כי זה כאילו מטיל עלינו אחריות אפשר לומר אנחנו לא מעוניינים בה, טוב לנו להיות שלוחה של העולם המערבי במזרח התיכון, ולחיות עם זה בשקט. האמת לאמיתה היא בדיוק ההפך. דווקא אם אנחנו נבין את המהות הדתית של הסכסוך, יש לנו סיכוי טוב בהחלט לפתור אותו. כי אז אתה יודע בדיוק מהי הנוסחה שמדובר עליה, מול מה אנחנו עומדים. ואפשר לדבר על, נגיד, יש כמה שעושים את הדבר הזה, חוקרים את האסלאם ואת שורשיו ההיסטוריים והתיאולוגיים, ומתמודדים עם זה, יש אפילו כתבות בעיתון בנושא. וכדאי באמת לדבר עם אנשים שיודעים מהו האסלאם. יחד עם זה, כדאי ללמוד גם את המקורות שלנו בדבר הזהות של ישמעאל והרמזים על האסלאם אצל חכמי ישראל, מה כל זה אומר. בזאת אנחנו נעסוק הערב. לכן אני רוצה להתייחס למקומות השונים בתורה שבהם הוזכר ישמעאל. אבל כדי להבין את זה עד הסוף, אני רוצה להזכיר את אחד מהיסודות של האסלאם, תחריף. התחריף אומר שהיהודים והנוצרים סילפו את כתבי הקודש. כלומר, בתורה וגם בברית החדשה להבדיל, יש פסוקים על מוחמד שהיהודים והנוצרים מחקו אותם. והם לא הצליחו למחוק את הכל, יש כמה דברים שנשארו בגדר רמז, היהודים לא שמו לב לזה. למשל, בברכתו של ישמעאל בספר בראשית, פרק י"ז, נאמר, והפרתי אותו והרביתי אותו במאוד מאוד, במאוד מאוד, גמטריה מוחמד. איך היהודים לא שמו לב לזה? או למשל, פסוק בספר דברים, נביא הקים להם מקרב אחיך כמוך. מה זה אחיך? ישמעאל, שהוא האח של אברהם, שהאח של יצחק. וכדומה מהדברים האלה. וזה, אם זה היה רק זה, עוד איכשהו. אבל יש טענה שבעצם כל דבר שמוחמד אמר שסותר את הנאמר בתורה, זה לא שזה לא היה בתורה, אלא היהודים שינו. למשל, כתוב בתורה, כתוב גם בקוראן, שאברהם היה לו ניסיון להקריב את בנו. לא כתוב בקוראן מיהו הבן. אומרים במסורת התורה שבעל פי, החדית של האסלאם, שמדובר בישמעאל, שאברהם עקד את ישמעאל והקדוש ברוך הוא עצר אותו וכו', וזה היה במכה. אבל כתוב בתורה יצחק. טוב, זה מזיופי היהודים ועוד כמה דברים כאלה. עכשיו, בעיית התחריף גרמה לתגובה של הרמב״ם באגרותיו. יש באגרות הרמב״ם, בתשובות הרמב״ם ההלכתיות, שאלו אותו האם מותר לקיים שיח בענייני אמונה עם גויים. ענה הרמב״ם, אם הנוצרים זה מותר, אם הישמעאלים זה אסור. זה הרי תמוע, שהרי האסלאם לפי דעת הרמב״ם איננו עבודה זרה, בעוד שהנצרות היא עבודה זרה למהדרין. ודווקא הרמב״ם מתיר את השיח עם הנוצרים ולא עם המוסלמים. ההסבר הוא פשוט, משום שהנוצרים מאמינים במה שאנחנו מאמינים. הם מאמינים בתנ״ך. והם אינם טוענים שזייפנו אותו. הם מקבלים אותו כפי שהוא מצוי בידינו. רק שמוסיפים פירוש שמוטעה, אז אם נדבר איתם, נוכל להסביר להם את הפירוש האמיתי, ואז הם יחזרו בתשובה. מעניין אגב שהרמב״ם לא העלה בדעתו שבשיחה בין יהודי לנוצרי, היהודי יושפע מהנוצרי. זה הרמב״ם, זה לא עבר לו בראש בכלל. כן? כלומר, הוא היה אדם מאוד בריא בנפשו ובשכלו. אבל הוא אומר, אם בני ישמעאל, מכיוון שטענתם היא שזייפנו את כתבי הקודש, אז אין אמינות לשיח, אתה לא יכול לדבר. אתה מלכתחילה מוגדר כשקרן. אז אין מה לדבר. זאת אומרת, אם כבר רוצים שיקום איזשהו שיח שיאפשר את התיקון של מערכת היחסים האחורה של בני ישמעאל כלפי בני ישראל, צריך קודם כל לחזור בתשובה מהטענה הזאת, טענת התחריף. בנוסף לכך, אנחנו נראה עוד כמה טענות, אבל הייתי רוצה ישירות קודם כל לראות את טענת התחריף כפי שמופיעה בספר בראשית. מופיע בספר בראשית, נכון? כתוב ששרה, וזה בפרק ט"ז, שרה ואברהם ניצבים בפני בעיה, ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. אז מה עושים? אין ילד כדי לממש את ההבטחה האלוהית. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, לזרעך אתן את הארץ. אין זרע. אומרת שרי, יש לי פתרון, קח את שפחתי. אולי ייבנה ממנה. מה עושה אברהם? שומע לכל שרי, ומכניס להיריון את הגר, האימא של ישמעאל. ותרא כי הראתה, ותקל גבירתה בעיניה. כלומר, ברגע שהיא קיבלה כבר התחלה של אוטונומיה, מערכת חינוך, מערכת בריאות, קצת ממשל אוטונומי, כוח משטרתי, קצת נשק, אז היא מרגישה שהיא לא מחויבת בשום דבר לשרה. ותקל גבירתה בעיניה, היא שוכחת שכל מה שהיא קיבלה, כל היחס שהיא מקבלת בתור האימא של זרע אברהם, זה בעלה משרה. ותקל גבירתה בעיניה. מה אומרת שרה? סימן שאברהם נתן לה את ההרגשה שהיא לא שפחה. נתן לה את ההרגשה שהיא האישה הלגיטימית. ולכן אומרת שרה לאברהם, חמסי עליך, אתה גרמת לזה. אנוכי נתתי שפחתי בחקיך. ותראה כי הראת, ויקל בעיניה. ישפוט השם ביני ובינך. זאת אומרת, היא מזמינה את אברהם לדיון בבית דין של מעלה. אז את מי צריך להזמין לבית הדין? את אברהם, את שרה ואת הגר. אבל מה קורה? ותענה השרי ותברח מפניה. אז איפה נמצא הבית דין עכשיו? הבית דין לא יכול לדון בלי נוכחות הנידונים. וימצאה מלאך השם במדבר על עין המים בדרך שור. זאת אומרת, הבית דין נסע למקום שבו נמצא הנידון. ומה אומר הדיין? ויאמר לה מלאך השם, הגר, שפחת שרי, מאין תבואי וענה תלכי? כלומר, את רוצה להצליח? את קודם כל צריכה לדעת מאיפה את באה. לפי העיקרון במסכת אבות, כנראה המלאך למד את מסכת אבות, דע מאין באת, מתוך כך תדע לאן אתה הולך. אם אדם מתכחש לזהות המקורית שלו, אין לו שום אפשרות להתקדם. זה דבר בסיסי בפסיכולוגיה. כלומר, אתה רוצה להצליח, קודם כל תדע מי אתה. אחרי שאתה יודע מי אתה, אתה יכול גם להמשיך. לכן, ותומר, אז קודם כל, מה הכריע המלאך? שפחת שרי. ותומר, מפני שרה גבירתי אנוכי בורחת. מה זה מפני? אני לא רוצה לראות את הפנים. כלומר, היא לא אמרה משרה אני בורחת, אלא מפניה. מפניה, כלומר, להסתכל פנים בפנים, זה מחזיר אותה למעמד השפחה. ואת אומר, מפני שרי גבירתי, אנוכי בורחת. ויאמר לה מלאך השם, שובי אל גבירתך, והתעני תחת ידיה. ואז ארבע ארבע את זרח, ולא יספר מרוב. הנה חרה, הוא ילדת בן, כי שמע השם אלוניך, וקראת לו ישמעאל וכו'. זאת אומרת, אם את מכירה במקור, של במקור הסרתי של זהותך, את יכולה להצליח. תרגום, אם האסלאם יכיר בזה שהוא דת בת של היהדות, הוא יכול להצליח. אבל הבעיה היא שהוא טוען שהוא בא להחליף את היהדות. כל זמן שהוא טוען שהוא בא להחליף, וכדי להגיד את זה הוא צריך לומר שהיהודים זייפו את כתבי הקודש, הוא לא יכול להצליח. כן, וזה, אפשר לומר, נמצא בתת מודע הקולקטיבי של העולם המוסלמי, ההרגשה שיש משהו שצריך להסתיר. כלומר, אי אפשר להכיר ביהודים, כי אז זה מחזיר את האסלאם למעמד של שפחת שרי. אבל זה דווקא האמת. תכיר בזה שהמקורות שלך ביהדות, יש לך סיכוי להצליח. ויש המשך לדברים האלה. זה כאשר אנחנו רואים שיצחק נולד, ותרא שרה את בן הגר כאשר יצחק נולד, ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. וכאן אנחנו צריכים להבין מה זה הצחוק הזה של ישמעאל. הצחוק של ישמעאל, יש ויכוח בין התנאים, יש כמה גרסאות, הגרסה היותר טובה זה בתוספתא במסכת סוטה. יש שם ארבעה תנאים שמתווכחים ביניהם מה היה הצחוק של ישמעאל שבגללו שרה דרשה את גירושו. ארבע דעות. שלושה תנאים מהשורה הראשונה מאשימים את ישמעאל בכל החטאים הכי איומים שיכולים להיות. אחד אומר, אין מצחק אלא עבודה זרה. והשני אומר, אין מצחק אלא גילוי עריות. השלישי אומר, אין מצחק אלא שפיכות דמים. זאת אומרת שיש צחוק של עובדי עבודה זרה, יש צחוק של עובדי אלילים, יש צחוק של שופכי דמים. התנאים האלה אומרים ששרה הרגישה אצל הנער הזה, סך הכל הוא היה בן 15, הרגישה אצל הנער את החטאים האיומים האלה. ומביאים פסוקים להוכיח שמצחק זה החטאים האיומים האלה. ובין הדור הבא, רבי שמעון בר יוחאי, אומר, ואני לא מסכים. אני לא מסכים שזה החטאים של ישמעאל, כשהטענה היא שלא ייתכן שבביתו של אברהם, שהוא הלוחם הגדול בכל העבירות האלה, דווקא היורש מתנהג בצורה כזאת. זה לא יכול להיות. אם אתה הבן של אברהם, ברור שלפחות אתה תנסה לקדם, לפחות באופן הצהרתי, אתה תקדם עבודת השם, שמירה על חיי האדם, טהרת המשפחה. ברור שזה מה שאתה תעשה, גם אם אתה לא בדיוק מאמין בזה. לכן רבי שמעון בר יוחאי אומר, לא ייתכן מה שאומרים שלושת התנאים האלה. אחד מהם רבי עקיבא, לא סתם. רבי יוסי הגלילי, רבי אליעזר, לא סתם. אנשים מגדולי העולם, ורבי שמעון בר יוחאי, שהוא סך הכל לעומתם צעיר, הוא התלמיד שלהם, אומר, אני לא מסכים. אז מה זה מצחק? מצחק זה שהיה צוחק על יצחק. מה זאת אומרת היה מצחק על יצחק? אומר, אני בכור, ונוטל פי שניים. עוד מדרש, היה זורק אבנים או חיצים בכיוון של יצחק, ואומר, לא שמתי לב. לא ידעתי שהוא קיים.
ברקים.
מה?
ברקים.
ברקים, כן. הבזקים וכדומה. כן, טפטוף קוראים לזה. הוא לא שם לב. עכשיו צריך להבין, מה המשמעות של הצחוק הזה? למה זה מצחק? אם אתה שונא את יצחק, תילחם בו. למה אתה צריך לעשות כאילו שיצחק לא קיים? אז כדי להבין את זה, אני רוצה להבין נתון שהארכיאולוגיה מוסרת בידינו. לפי הארכיאולוגיה, הרי בימי אברהם, בימי האבות בכלל, לפי איזה חוקים נהגו אבותינו? החוקים שהיו מקובלים אז במזרח התיכון, חוקי חמורבי. בחוקי חמורבי כתוב שאם אישה לא יולדת, אז אם היא מרשה, השפחה שלה ניתנת לבעלה, ואם נולד ילד, הוא היורש, אלא אם כן, בינתיים הגבירה נפקדת ומביאה ילד. זה מעניין מאוד, זה בדיוק המקרה שהתורה מדברת עליו. במילים אחרות, אם יצחק קיים, ישמעאל הוא בן השפחה. אם יצחק לא קיים, ישמעאל הוא היורש. לכן הוא לא יכול אפילו לדבר עם יצחק, כי לדבר איתו זה להכיר בקיומו, ואז אוטומטית הוא הופך להיות בן השפחה. לכן הדרך הנכונה מבחינתו של ישמעאל זה לומר, יצחק, לא ידעתי שהוא פה בכלל. אני לא מדבר איתו, הוא לא קיים. והדבר הזה קרה לחבר כנסת בשם עזמי בשרה, שם רשעים ירקב, ימח שמו וזכרו, שהורשע בריגול למען סוריה, חבר כנסת. והוא, כשהוא נבחר לכנסת, הוא התראיין אצל עיתונאי ישראלי. כלומר, זה כמעט בהגדרה מי שלא מבין כלום באסלאם. והוא מסביר לעיתונאי הישראלי, אתה יודע, אין דבר כזה עם יהודי, זה המצאה של הציונים, זה לא קיים. אז העיתונאי הישראלי, קצת המום, אומר, אבל יש, מה פתאום, זה צחוק, זה עבדו עליכם. אין דבר כזה עם יהודי. עכשיו צריך להבין, זה חלק מהאמנה של פתח, וגם מהאמנה של חמאס. שהיהדות איננה רשאית לקבל מדינה, משום שהיהדות היא דת ולא לאום. זאת אומרת, העם היהודי לא קיים, לא קיים כלאום. יש דת יהודית, ודת יהודית לא יכולה להתממש בירושת הארץ. אין דבר כזה, אין דבר כזה מדינה. כן? הרעיון שהיהדות היא דת ולא לאום, זה נמצא גם בכמה זרמים ביהדות, אבל התורה סבורה שמדובר בלאום, ועשך לגוי גדול, ולא נאמר ועשה אותך לדת גדולה. עכשיו, אז אם כן, פה יש בעיה של הצחוק של ישמעאל. אבל אם זה, אם אנחנו מסכמים את דברי רבי שמעון בר יוחאי, מה הוא אומר? הוא אומר, לא ייתכן שבבית אברהם יש העבירות החמורות האלה. אבל מה זה אומר? שמחוץ לבית אברהם, ישמעאל כן עשוי להיכנס לעבירות של עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. מתי ישמעאל היה מחוץ לבית אברהם? מתי הוא היה בתוך בית אברהם? בהיסטוריה. פשוט מאוד. ההיסטוריה של בני ישמעאל מתחלקת לשני חלקים כמעט שווים. התקופה נקראת אל-ג'היליה. מה? תקופת הבערות. ג'היליה זה הבערות. והתקופה השנייה של האסלאם. בתקופת אל-ג'היליה, אז באמת, בני ישמעאל חטאו בעבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות. וכשהגיע האסלאם, הם חזרו בתשובה. חזרו בתשובה לפני אלוהי אברהם. אבל עדיין לא חזרו בתשובה לפני אלוהי יצחק. כלומר, הוויכוח הוא כבר לא ויכוח תיאולוגי, נגיד רוחני, הוויכוח הוא ויכוח פוליטי על הארץ. בעוד שעם בני אדום יש לנו ויכוח בשמיים על התיאולוגיה, עם בני ישמעאל יש לנו ויכוח מדיני על הארץ. זה הוויכוח, מהות הוויכוח. ולכן, כאשר הכתוב מבשר לנו, וכך לפי המדרשים, שישמעאל חוזר בתשובה, מה הביטוי לחזרתו בתשובה של ישמעאל? ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, בהלוויה של אברהם. זאת אומרת שישמעאל שם את יצחק לפניו, אז הוא חוזר בתשובה לאלוהי יצחק. כלומר, זאת הציפייה, ההכרה בזה שיצחק יורש את הארץ. עכשיו אני רוצה קצת יותר להעמיק בדבר.
איך זה קרה?
לא יודעים איך זה קרה. כלומר, מכיוון שאין שיח, לא יודעים איך זה קרה. אבל
המשמעות של זה שזה קורה כשאברהם מת.
זה המשמעות שזה קורה כשאברהם מת. זאת אומרת שהם מתאחדים מסביב לירושה של אברהם, ואני מיד אתייחס לזה. בסדר? יש, אבל מה הייתה השאלה, ראייה? איך זה קרה? כן. יש דבר שהתרחש בדור שלנו. לראשונה בהיסטוריה של בני ישמעאל, ישמעאל חווה גלות תחת העול של בני יצחק. זה דבר שלא היה. ויתכן אם כן שהם עוברים חוויה שהיא דומה לחוויה של עם ישראל במהלך גלותו, ואז הם יכולים להתקרב אליו. אבל זה רק השערה אפשרית. אני רוצה בהקשר הזה מה? כן, ודאי. עכשיו, לא, זה גם לפני כן, מאז מלחמת ששת הימים. הרי איפה זה מתרחש הסיפור הזה? בחברון. מי שולט בחברון? עם ישראל. אבל אני רוצה קצת, אם תרשו לי, להעמיק. אני יכול להגיד משהו ש... טוב, גם לי מותר לדבר פה. כן, במסכת סנהדרין יש דיון על זה. בדף צדי ד', נכון? זוכרים. כיוון שרק אני לא זוכר, אז אני אקרא. לא, זה לא צדי ד' דווקא. זהו. זה כשאתה רוצה להראות שאתה יודע. דף צדיק א'. מעשה, כן. רגע. פעם אחת באו בני ישמעאל ובני כתורה לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. פירוש הדבר, לראשונה כשאלכסנדר כבש את העולם, עלה הרעיון לפתור סכסוכים ישנים באיזושהי אינסטנציה משפטית בינלאומית שתכריע. למה לריב אם אפשר ללכת לאלכסנדר מוקדון? אמרו לו, ארץ כנען, של מה? מה? נכון. ארץ כנען שלנו ושלכם. זה מחולק לשניים. דכתיב, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, וכתיב, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אתה צריך לשים לב, אם התורה אומרת בן אברהם, אותו תואר, גם על ישמעאל וגם על יצחק, אז יש ממשות לטענה. זאת אומרת שישמעאל הוא ההמשך של אברהם, והייעוד שהקדוש ברוך הוא הטיל על אברהם נוגע לבני ישמעאל. כמו כן, יצחק בן אברהם, הייעוד שהשם הועיד לאברהם, חל על זרע יצחק. אם כן, זאת הטענה, שיש פה שוויון בייעודים. לא רק כתוב רק זרע אברהם, אלא בן אברהם. אמר להם, גביהה בן פסיסה לחכמים, תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם לפני אלכסנדרוס מוקדון. מי זה גביה בן פסיסה? זה אדם שלא יושב בסנהדרין. כי הוא היה גיבן, גיבן פסול ליישבת בסנהדרין. אז הוא אומר, אין לכם סיכון. אם ינצחוני, אמרו, הדיוט שבנו ניצחתם. הוא כבר יצא לגמלאות מזמן. הוא היה פעם באינסטנציה הגבוהה, אבל עכשיו הוא לא מייצג אף אחד. ואם אני אנצח אותם, אמרו להם, תורת משה רבנו ניצחתכם, נתנו לו רשות. עכשיו, זה מסביר מדוע בן אברהם ובן אברהם, זה אחרי מות אברהם. כן? נתנו לו רשות, הלך ודן עמהם. אמר להם, קודם כל, אתה יוצא ליוזמות בינלאומיות, אתה צריך לקבל רשות. אבל צריך גם שלא יהיה שום סיכון. אמר להם, מהיכן אתם מביאים ראיה? אמרו לו, מן התורה? תמיד כשבאינסטנציה בינלאומית רוצים להאשים את מדינת ישראל, משתמשים במסמכים רשמיים של המדינה. נכון? אז אם רוצים לתקוף אותנו, ישתמשו בתורת משה. אמר להם, אף אני לא אביא ראיה, אלא מן התורה. שנאמר, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות. אב שנתן לגטין לבניו בחייו ושיגר זה מעל זה. כלום יש לזה על זה כלום? טוב, זה הייתה הטענה. כלומר, מה אתם מתווכחים? אברהם כבר עשה חלוקה של הירושה עוד בימיו. ומה הייתה החלוקה? את כל אשר לו ליצחק, כלומר כל אשר לו, כלומר ארץ ישראל, לא ייכנס עכשיו למדוע זה נקרא כל אשר לא, ולבני הפילגשים, כולל בני ישמעאל, נתן מתנות. וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. עולה כאן השאלה, למה אברהם חילק בצורה הזאת? אם שניהם נקראים בן אברהם, יצחק בן אברהם, ישמעאל בן אברהם, תן חצי מכל דבר לשניהם. חצי הארץ, חצי הרכוש, תן לישמעאל וליצחק בשווה. אלא, ההסבר נמצא כבר בפרק י' ז' של ספר בראשית. בואו נראה. בפרק י' ז' של ספר בראשית, פסוק א', ויהי אברהם בן 9 שנים ו-90 שנה, אולי אני קורא לו נכון, רגע, נא לא להלחיץ אותי, בבקשה. ויהי אברהם בן, אזו, תהיתי. ויהי אברהם בן 90 שנה ו-9 שנים. בן כמה ישמעאל? בן 13, נכון? כלומר, אם ישמעאל נולד כשאברהם בן 86, אז עכשיו ישמעאל, כשהקדוש ברוך הוא נגלה אל אברהם, הוא בן 13. שאלה מעניינת. אם ישמעאל בן 13, מה חשב אברהם במשך 13 שנה על הילד הזה? שהוא היורש. כלומר, אברהם טיפח את כל התקוות שלו מסביב לילד ישמעאל. ולמה הוא חשב שישמעאל זה יותר טוב? הוא אומר, לא סתם שרה היא יקרה. כי שרה היא אחותי, או אחייניתי, תלוי לפי המפרשים. זה יותר מדי במשפחה, זה מצומצם, זה צר, זה לאומני. הגר, מצריה. כלומר, יש פה שיתוף פעולה עם הגדולה בתרבויות האנושיות. ואז יוצא שהעם שיוולד ממני ומהגר, יהיה בעל אופי קוסמופוליטי. וזה יקיים ונברחו בך כל משפחות האדמה. לכן אין לו שום ציפייה ששרה תלד. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, שרה אשתך, לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה, היא האוניברסלית, שרה לעולם כולו, אומרים בגמרא. וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן. וברכתיה, והייתה לגויים, מלכי עמים בן היו. מה זה עשה לאברהם? שוק. מה? שרה? אבל מיד הוא מרגיע את עצמו, זה לא יקרה. ויפול אברהם על פניו, ויצחק, ויאמר בליבו, על בן 100 שנה ייוולד, ואם שרה בת 90 שנה תלד, זה לא יקרה. ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל, יחיה לפניך. במילים אחרות, מה רע לך? יש לי את ישמעאל, זה יותר טוב. ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך, יולדת לך בן, כלומר, מה זה אבל שרה? אמרתי לך, מה אתה מתווכח? וקראת את שמו יצחק. כלומר, מגיע לך. צוחק, מי שצוחק אחרון. והקימותי את בריתי איתו לברית עולם, לזרוע אחריו. ולישמעאל, שמעתיך, הנה, ברכתי אותו, והפרתי אותו, והרביתי אותו, במאוד מאוד, 12 ניסים יוליד, ונתתיו לגוי גדול, ודבריתי, אקים את יצחק, אשר תלד לך שרה. במועד הזה, למועד הזה, בשנה אחרת. כלומר, מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? יש חלוקה של התפקידים בין שני ילדיך. בפסוק ב' שדילגתי עליו, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ואתנה בריתי ביני ובינך, והרבה אותך במאוד מאוד. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לאברהם שתי הבטחות, בריתי והרבה. הרבה זה ריבוי, זה ברכה כמותית. מה זה בריתי? ברכה, אם זה לא כמותית, איכותית. מה ההבדל בין הברכה ליצחק לברכה של אברהם, של ישמעאל? בשביל להרבות את ישמעאל, או נגיד, בשביל להיות מי שיביא הרבה אנשים לשמוע לאל, לא צריך ארץ. עד רבה, הקעת שורשים באדמה מסוימת, בארץ מיוחדת, זה מעכב את השליחות של ישמעאל. כי השליחות שלו היא שליחות הריבוי. מה שאין כן, יצחק, השליחות שלו היא שליחות הברית. מה זה הברית? להקים אומה שהקדוש ברוך הוא קוראת עם הברית. ומתוך האומה הזאת שהקדוש ברוך הוא קוראת עם הברית, יש הקרנה לעולם כולו. יש מסר אוניברסלי, כלומר, המדינה הקדושה הופכת להיות דגם לחיקוי לעוד עמים רבים. כמו שאומר הנביא זכריה, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. כלומר, יהיו הרבה אומות שיזכו להידמות לדגם שעם ישראל מייצג, להיות עם השם. יוצא לפי זה, שבעוד שישמעאל עסוק בקדושת הפרט, יצחק עסוק בקדושת הכלל. עם קדושת הכלל, כלל זקוק למדינה, לטריטוריה. לכן אברהם, כשהוא מחלק את הירושה בין בניו, זה לא שהוא עושה אפליה, אלא הוא נותן לכל אחד את המתנה הראויה לו בשביל יעודו. אז ויתן אברהם את כל אשר לו, כלומר את ארץ ישראל, לא נסביר עכשיו מדוע, את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים נתן מתנות וישלחם. זה הברכה שלהם. קדמה אל ארץ קדם. יוצא לפי זה שבני ישמעאל צריכים להכיר בזה שהשליחות שלהם היא שליחות שונה מהשליחות שניתנה לאברהם.
זה המצווה שניתנה ליצחק. הם מפיצים את אמונת הייחוד, הם יכולים לעשות את זה אולי בלי אלימות, זה יהיה יותר נחמד. בינתיים הם עוד לא יודעים בדיוק איך לעשות את זה, אבל זה בעצם השליחות. בעוד שלפי זה, מובן מדוע יצחק צריך את ארץ ישראל. לפי זה מתברר מדוע הקוראן בעצמו אומר שעם ישראל צריך לרשת את ארץ ישראל. כן, באמור משה לעמו, עולו אל ארד המקדסה אנכתבה אללה לכם. נכון? כלומר, כשמשה אומר לעמו, בואו אל הארץ הקדושה, אשר כתב האלוה לכם. צריך להבין שהמושג כתב, בתפיסה המוסלמית, זה דבר מוחלט. הכתב זה האבסולוטי. זאת אומרת, זה לא דבר שאלוהים נותן, הוא חוזר בו. כתב לכם האלוה. ולמה תתעכבו? שמה זה בעצם חוזר על סיפור מעשה המרגלים, שהמרגלים לא רצו את הארץ וכו'. אבל זה לא המקום היחיד בקוראן. יש בערך כ10 מקומות בקוראן שבהם משתמע במפורש שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ושזאת מתנה נצחית שאי אפשר לחזור בה. לכן בעצם אפשר לומר, כששונאים אותנו המוסלמים, זה בגלל שהם מרגישים שאולי זה נכון מה שכתוב בקוראן. זה אולי זה נכון. ולכן גם האגרסיביות, האדירה, הברברית, שמפעילים כלפינו, היא תולדה של ניסיון, שוב, מבחינה פסיכולוגית, לחפות על משהו שאתה לא רוצה לדבר עליו. זה לא שאין תירוצים. יש להם תירוצים במדרסות, אצל העולמה, לומדים כל מיני דברים, איך לתרץ את הפסוקים האלה. אבל צריך להבין שהפסוק של עצמו אומר את הדברים במפורש. זאת הארץ של בני ישראל. אבל אז יוצר בעיה. נגיד שיבואו מוסלמים ויאמרו, אנחנו מסכימים, זה כתוב בקוראן, זה שלכם. אבל אז זה נותן ייעוד מיוחד ליהודים בתוך המרחב של המזרח התיכון. אז אולי זה אומר גם שיש להם מה לומר לאסלאם. אם יש להם משהו לומר לאסלאם, זה חוזר להיות שוב מעמד של בן השפחה, או של השפחה שצריכה להכיר בגבירתה. אבל על זה נאמר, זה הניסיון שלהם היום. שובי אל גבירתך. כלומר, אם כבר יש חזרה בתשובה, לשוב אל ההכרה של מי הגברת. היהודים מאוד לא אוהבים את מה שאני אומר, מסיבה פשוטה. היהודים לא אוהבים להיות האדון, לשלוט. כי אתם המעט מכל העמים, ככל שהשפעתי עליכם גדולה, כך אתם ממעיטים עצמכם לפניי. אתם לא רוצים למלא את התפקיד הזה, אתם מעדיפים לקבל לחץ אמריקאי שימנע מכם לנצח. כן, זה מה שאתם רוצים. אבל זה כבר לא הבעיה שלנו, זה הבעיה של בני ישמעאל. צריך להכיר בזה, שזה הנושא שעליו אנחנו מדברים. יש לפעמים הזכור של ישמעאל בהקשר אחר. בפרשת תולדות, בסוף הפרשה, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדנה ארם, וירע עשיו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו, וילך עשיו אל ישמעאל. ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, אחות נוויות, על נשב לו לאישה. כלומר, עשיו רואה שיש העדפה של יצחק ליעקב על פניו, אומר, זה לא מוצא חן בעיני יצחק, אני צריך לתקן את זה. ואז הוא הולך אל ישמעאל. במים אחרות, ההליכה שלו אל ישמעאל היא כדי לנצח את יעקב. כך שאפשר לראות לפעמים שימוש ציני שעושה העולם העשבי בבני ישמעאל, איזו מניפולציה של ישמעאל כדי להילחם ביעקב. ולפעמים בני ישמעאל מוכנים לקבל סיוע ממדינות עשיו על מנת להילחם בישראל. כשהאמת היא בדיוק הפוך. זה בני עשיו שזקוקים לישמעאל. מדוע? משום שזה לא פוליטיקלי קורקט מצד עשיו לרצות להילחם ביעקב. זה אח שלו. זה אח התאום. הם מאמינים באותו תנך. הם מאמינים באותה מסורת, מרגישים שותפות תרבותית. ולכן עדיף לדבר עם האנדרדוג, עם מי שסבל מהקולוניאליזם המערבי, ושמספרים לו שיש גם קולוניאליזם יהודי. ואז הוא יוכל להילחם, הוא מספיק ברברי כדי לעשות את זה. יש פה איזה מין עבודה של התת מודע בהקשר הזה. יש נקודה נוספת שהאסלאם צריך להתמודד איתה, מלבד הזכות על ארץ ישראל ומלבד טענת הזיוף. זה הטענה בדבר ביטול התורה. כן, זה טענה שהנוצרים התחילו בה והאסלאם המשיך בה. הטענה הנוצרית היא שמאז שישו בא, התורה בטלה. התורה זה היה תקף, לא יודע אם היה טוב, מבחינתם זה היה רע, אבל היה תקף שיש תורת משה. אבל התורה הזאת הוחלפה, כן, זה בוטל. בעצם היה ויכוח בין פאולוס לבין פטרוס, האם המצוות בטלות. מי שניצח בוויכוח היה פאולוס, שאמר המצוות בטלות. הטענה הזאת חזרה על עצמה בתוך האסלאם עצמו. האסלאם טוען שאומנם מותר ליהודים להמשיך לקיים את היהדות, אבל זה הרבה יותר טוב שהם יהיו מוסלמים. כלומר, כי התורה כבר בטלה. זו הטענה. הדבר הזה אומנם מוזכר במסורת ההלכתית המוסלמית, אבל זה לא כתוב בקוראן. כדאי לשים לב. במיוחד לא בסורות של תקופת מכה. כידוע, הפרקים בקוראן, הסורות, מחולקות לשני סוגים. אלה שנאמרו במכה, אלה שנאמרו במדינה. אלה שנאמרו במכה, אין בהם שום דבר נגד היהדות, שום כלום. ולא עוד, אלא ששם האווירה היא שמוחמד מדבר בשם אלוהי ישראל, בשם אלוהי הנביאים של עם ישראל, והוא בא לתת איזושהי תורה לבני ישמעאל, לערבים. במדינה כבר השתנה השיח, נפגש עם היהודים, היהודים שמו אותו קצת במקום, הוא נפגע, נהיה אנטישמי, כנראה קיבל גם השפעה של כומר נוצרי שם, זה לא השערות סתם, יש לזה הרבה ביסוס, ומאז יש התנגדות ליהודים, ושם אולי מתחיל להשתמע שהיהדות כתורה בטלה. אבל כפי שאמרתי, זה לא כתוב. עכשיו, יש אצל הרמב״ם, יש החלטה, אגב זה כתוב בכל הפוסקים, שמדוע אנחנו לא מקבלים נביא פלוני או אלמוני, לא בגלל האישיות שלו ולא בגלל הייחוס המשפחתי שלו, אלא אם הוא סותר תורת משה לא נקבל אותו, לא סותר תורת משה לא אכפת לנו מה הוא אומר. ואז אומר באיגרת תימן, אומר הרמב״ם, זה שאנחנו לא מקבלים את דברי זייד או עומר, אינו מפני שאינם מבני ישראל כפי שחושבים מהמון, אלא מפני שבאים לסתור תורת משה. יוצא שאם תתקבל פרשנות לקוראן אצל המוסלמים, שהקוראן לא בא לבטל את תורת משה, אז זה, מבחינתה של היהדות, זה יהיה כשר. האם זה יחייב אותנו לקבל את מוחמד כנביא? לא נסחף. ודאי שלא. כי כדי לקבל מישהו כנביא, מבחינתנו יש עוד תנאים. הוא צריך לעשות אות ומופת. מעולם לא ביקשו הערבים ממוחמד אות ומופת. כך שזה בג רציני מבחינת אפשרותו לטעון שהוא נביא. יותר מזה, במסורת המוסלמית כתוב שיהודי מדינה ביקשו ממנו שיביא אות ומופת. והוא כעס עליהם, הוא אומר, איך אתם לא מתביישים לבקש אות ומופת מנביא האלוהים? כן? כלומר, זה דרך התחמקות אלגנטית. אגב, גם בברית החדשה זה נמצא, שהפרושים, כלומר הרבנים, ביקשו מישו, תביא אות ומופת. כי הוא היה עושה אות ומופת רק בפני אנשים פשוטים, כלומר אנשים שאפשר לעבוד עליהם. כשהגיע לבית לחם, עיר מולדתו, הפסיק לעשות מופתים, משום שאמר אין נביא בעירו. כלומר, זה אין נביא בעירו, עליהם אי אפשר לעבוד, מכירים אותו. עכשיו, זה מאוד מעניין שגם כשהפרושים ביקשו מישו תביא אות ומופת, גם הוא אמר להם את אותו משפט. אינכם מתביישים לבקש אות ומופת ממי שהאל בחר בו. כן? זה מאוד מעניין, רואים שהתורה מאוד חכמה כשהיא נתנה את הדרישה הזאת. אז כך שכל זמן שמוחמד לא בא לעשות לפנינו אות ומופת, אנחנו לא מחויבים אליו. אבל לפסול אותו זה במידה והוא סותר את תורת משה. אבל יש לציין שבתימן היה חכם אחד בשם רבי יעקב ברבי נתנאל בירב פיומי. קצת ארוך השם, נכון? רבי יעקב בן רבי נתנאל ברב פיומי. הוא זה שהרמב״ם שלח לו את איגרת תימן. עכשיו, בהקדמה לאיגרת תימן, הרמב״ם משבח את אביו, את רבי נתנאל. רבי נתנאל כתב ספר בשם בוסטן אל עוקול. כלומר, גן השחלים. מה הוא כותב? שם, הוא כתב אותו בערבית, תורגם לעברית על ידי הרב קפח. שם הוא אומר שלפי דעתו, הקוראן מעולם לא אמר שתורת משה בטלה, ואז הוא מנתח פסוקים מהקוראן. איזה 10 פסוקים מפוזרים, והוא מראה להם, הנה, החבר שלכם, הנביא שלכם, מעולם לא התכוון לבטל תורת משה, אלא לתת תורה לערבים. עכשיו, הפרשנות הזאת איננה הפרשנות האורתודוקסית באסלאם. מי שיטען את זה, לפי חוקי האסלאם, חייב מוות. ברור? צריך לדעת. זאת אומרת, הפרשנות מחודשת, נענשת במיטה, בתליה. אבל זה לא בגלל שהיא איננה אורתודוקסית, שהיא איננה אפשרית. אם העולם המוסלמי יקבל את הפרשנות של רבי נתנאל ברב פיומי, נוכל להתפייס איתם. יגידו, אתם מכירים בו כנביא? זה בעיה שלכם, לא שלנו. אבל אתם לא נפסלים מבחינתה של היהדות. אתם מכירים שובי אל גבירתך. עוד נקודה שאולי תטיב עם העולם המוסלמי. ולכן יהיה כדאי להם לשנות כמה דברים אצלם. יש קושי מאוד כואב מבחינתו של העולם המוסלמי, הפיגור. הפיגור ביחס להתקדמות של העולם המערבי. וביחס להתקדמות של מדינת ישראל. כלומר, מרחב של כמעט מיליארד בני אדם, שמבחינה סוציו-אקונומית, ועוד כמה דברים כאלה, אינם מתקדמים, אינם מצליחים להשתלב במודרנה. ולא רק, בגלל איזה קושי מוסרי מאוד, מאוד בולט, והוא שמבחינתם כל מה שמוחמד עשה זה קודש. אי אפשר לבוא בביקורת. מוחמד לא חוטא. כל מה שהוא עשה הוא מודל לחיקוי. כולל האונס במלחמה. וההתייחסות האכזרית לשבויים. כל הדברים האלה, כיוון שמוחמד עשה אותם, הם כשרים. ולא רק כשרים, הם ראויים, הם רצויים, בתור דגם לחיקוי. איך זה קרה? פשוט הוא דיבר יפה. לא, בן, דיבר יפה, לא סגנון, ידע לדבר. לכתוב הוא לא ידע, אבל לדבר, ידע. לא, זה באמת, נכון? עכשיו, גם הוא נעזר, טוב, אני לא עושה עכשיו ניתוח היסטורי מאיפה זה התחיל, זה באמת ארוך. אבל יש, איפה היינו? לפני שעצרת אותי? הדגם לחיקוי, כן. לעומת זה, למשל, בתורה, אין אדם אחד בעולם שהוא חף מביקורת. התורה מספרת שמשה חטא. נותן התורה חוטא. זאת אומרת שאתה לא צריך לקחת שום דבר בתור מודל לחיקוי, אלא אתה צריך לבחון אותו, על פי כללים כמובן, אבל זה ייבחן. המוסר ביהדות קודם לכתוב. דרך ארץ קדמה לתורה. לכן אתה יכול גם לשפוט. נביאים, חכמים, מלכים. לשפוט על פי אמות המידה של המוסר. כמובן, לא כל מה שנראה לך מוסר הוא מוסר. כתוב שהשם נתן את הארץ לאשר ישר בעיניו. כלומר, זה לא תמיד לפי הסברה הראשונה של כל פרוגרסיבי. אבל יש בהחלט ביקורת מוסרית. עכשיו, יש לנו מנגנון נפלא ביהדות שנקרא התורה שבעל פה. תורה שבעל פה זאת היכולת לדרוש את הכתוב ולהתאים אותו למציאות המשתנה, מה שהרב קוק מכנה דרכי התבונה המעשית המתחשבים בצורכי החיים. זה דבר שהיה קיים באסלאם פעם, קראו לזה איג'תיהד, ונפסק באמצע ימי הביניים. הייתה החלטה של חכמי האסלאם, מתאריך זה וזה אסור לדרוש מחדש. איג'תיהד, סוף הוראה. זהו, נגמר. ואולי יהיה כדאי להם לקבל כמה שיעורים בבית המדרש שלנו, כדי לדעת כיצד לצאת מן הפיגור הכפוי עליהם מבחינה תיאולוגית. הרי הם לא שונים מכל אדם, הם בני אדם כמונו. אבל מה שהוא עוצר אותם מהבחינה התיאולוגית, ולכן, מה?
גם אצלנו זה עצר.
אצלנו זה עצר? מה פתאום? תגיד לי, למי יש פה שתי נשים? בסדר? ביגמיה מותרת לפי התורה, נכון? נכון? ואין פה שום אדם בקהל הזה שנשוי לשתי נשים. אז מה אתה אומר, זה לא עצר? זה עצר, זה לא עצר.
אלף שנים.
לא. מוצאים כל הדרכים האפשריות. כלומר, יש תבונה של ההלכה שמאפשרת לי, נגיד, זה מחתרתי, כן? אבל זה קיים, מאפשר להתאים. אבל יש לנו גם מנגנון יותר טוב, חידוש הסנהדרין. אתה תחדש הסנהדרין, תעשה מה שבראש שלך. דבר ראשון שאנחנו נבטל, תחנון של שני וחמישי. זה הדבר הראשון, אחר כך דברים פחות חשובים, אבל דבר הזה נבטל. כן. אז זה, כדאי להם לקבל קצת שיעורים אצלנו. כן.
קושר בין העמדה התיאולוגית החדשה של האסלאם מאמצע ימי הביניים לבין הפיגור שלהם אחר כך?
כן, בוודאי.
כי עד המאה ה-12 נגיד, הם דווקא היו תרבות מתקדמת יותר מה...
יחסית, הם לא היו בדיוק תרבות מתקדמת, הם היו תרבות מעתיקה. כלומר, למשל, כשהחליף אל-ממון פתח את הספרייה הגדולה שם בבית אל-חיקמה בבגדד, והיו שם 100,000 ספרים. במוצגים של אז זה אדיר. כשאצל קרל הגדול באירופה היו לו 100 ספרים. ושישה נזירים יודעי קרוא וכתוב. כן? אז זה ברור, אבל מאיפה זה בא? זה פשוט הם אספו מכל העולם. הם אספו מכל העולם את הספרים, תרגמו אותם לערבית על ידי מתורגמנים יהודים, בדרך כלל. גם קצת נוצרים, אגב, כן? צריך לומר, אתם ביזנטים. גם, אתה רואה, גם מבחינה אדריכלית, כל מה שהם בנו, זה או מהתרבות הפרסית או מהתרבות הביזנטית. כיפת הסלע, זה כיפה ביזנטית מובהקת. כן. אבל זה, יש פה משהו מובנה גם בתפיסה הדטרמיניסטית, שהיא של הסונה. כן, התפיסה הדטרמיניסטית שעוצרת את האפשרות של ההתקדמות. והם סובלים מזה עד עצם היום הזה. עכשיו, גם אפשר לומר, הפלישות המונגוליות גם כן עשו את שלהם. עכשיו, יש נקודה שצריך לשים לב אליה. אני זוכר שבזמנו שאלנו את הרב יהודה אשכנזי, זכרונו לברכה, איך האסלאם השתנה? הרי האסלאם כפו. אז הוא ענה, האם לפני 50 שנה היית מעלה בדעתך אותם השינויים שהנצרות עוברת? לא. והנה, הנצרות עוברת שינויים. אז גם אצלם זה יכול לקרות, והאמת היא שיש הרבה דברים מתחת לפני השטח, אבל גם מעל פני השטח, שמורים על התפתחות של כיוונים כאלה. שאלו את אחד מהנציגים של סעודיה בוועידת דבוס, שאלו אותו, מה עם הסכמי אברהם? האם המלחמה בעזה לא מסכנת אותם? אמר, מדוע? הרי המלחמה בעזה זה בהווה. הסכמי אברהם זה העתיד. זה העתיד שאנחנו מבינים שיש במזרח התיכון מקום למדינת ישראל, לעוד מדינות וכו'. הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי היום בעולם, בסעודיה, התחילה להתקבל כעמדה רשמית של האסלאם, שמסגד אל-אקצא הוא לא בירושלים. נכון? מדהים, לא? מסגד אל-אקצא נמצא על החוף של סעודיה באיזשהו מקום על ים סוף. כן? ככה התיאולוגיה שהתקבלה. והאמת היא, זה די תואם פרשנויות שונות לפסוקי הקוראן בעצמם. כן? הרי כשהקוראן מדבר על מסגד אל-אקצא, הוא מדבר על איזו הוויה רוחנית עליונה, ולא שום קשר למיקום גיאוגרפי. אז יכול להיות שאנחנו מרגישים כבר התחלה, כלומר, הסכמי אברהם אינם רק משהו פוליטי-כלכלי, אלא התחלה של איזושהי תזוזה שכדאי להיות ער לה. אז בעזרת השם אני גם הכנתי איזשהו מסמך שעומד להגיע לעולם המוסלמי בנושא הזה, נראה מה יצא מזה. עכשיו, נקודה אחרונה שנראית לי חשובה. כן, בבקשה.
אם גם בעצם ישמעאל נאמר שכה לגוי שכתות, יש מצב שבאמת שגם אצלם זה אומר שאם הם יבינו שהם לא כאן לאום מהמקום שלהם שאני אמור לדאוג לפרט, זה בעצם המשבח.
לא מדויק, לא מדויק. אני אסביר לך גם למה. כן, מה שאתה שואל, מה שכתוב על ישמעאל שהוא לגוי גדול, האם זה גם אומר שהם יכולים כמונו להיות גם גוי גדול, כלומר אומה ולא רק דת? זה לא מדויק, משום שהאסלאם עבר מעבר לגבולות של האומה הערבית. כן? היום רוב המוסלמים בעולם הם לא ערבים. זה נקודה חשובה. צריך לדעת שגם יש ערבים נוצרים, והם בעלי לאומיות ישמעאלי, ערבית. נקודה אחרונה שאני רוצה להעלות, יש דבר שקורה בפרשת וישב. כשאחי יוסף מוכרים אותו ומורידים אותו מצרימה, אז מי שלוקח אותו מצרימה זה אורחת ישמעאלים. וטוב, השאלה, למה, מה תקועים פה ישמעאלים? למה התורה גם אתה צריכה לספר מאיזה אומה הם? מה זה משנה מאיזה אומה הם? אפשר להגיד שמכרו אותו לסוחרים וזהו. אלא אומר הכתוב, וגמליהם נושאות נכות וצורי ולות להוריד מצרימה דרך הבוסן. כן. אז רש"י מביא בשם המדרש דבר מעניין, שדרכם של הישמעאלים להביא איתם מטען של נפט ויתרן שריחו רע, אבל בשביל אותו הצדיק הקדוש ברוך הוא זימן שיירה של בסמים, כן, נחות וצורי ולות, וזה אומר שיכול להיות איזשהו תיקון של שיתוף פעולה, שפתאום מה שעד עכשיו נתן ריח לא כל כך רצוי, ריח דוחה, יכול להיות גם לריח טוב, מי יודע. תודה רבה לכם, שלום.